רוצה. קייזי רדיו, נקודה נט. ועכשיו, המקום. הכי חם. הכי חם בקצה.
בוקר טוב. בוקר טוב, ענת.
בוקר טוב, עירית.
אתם ואתן על המקום הכי חם בקצה, קייזי רדיו, אתן מוזמנות ומוזמנים להזין כמובן גם דרך האפליקציה של רדיו הקצה, וחפשו אותה דרך טקסט, דרך איפה? לא יודעת, דרך הרשת, נכון?
כן, המקום הכי חם בגיהנום, רדיו הקצה, אנחנו כאן. נתחיל?
כן, נתחיל.
ביום ראשון בבוקר השבוע פרסמנו את העדות הבאה במקום הכי חם בגיהנום. כשאבא של בת הזוג שלי לשעבר לפת לי את העורף, כתבה לנו צעירה, הוא היה גבר כבן 50, בן זוג ואב. 60 שניות בערך, אמצע הלילה, תל אביב. הוא הקפיץ אותי הביתה, אנחנו עומדים ברחוב. 60 שניות הוא נעל את האצבעות שלו על העורף שלי, עיסה אותו איתן, והזרוע מתאמצת לקרב את הגוף המאובן שלי אליו לנשיקה. לראשונה הבנתי איך פועלת התגובה הגופנית הזו, שהפכה למטאפורה להשתין במכנסיים. לא הייתה נשיקה, לא היה כלום בעצם. מה היה? פרשנות. הוא מתייאש ומקרב אותי אליו למה שכינה אחר כך בסך הכל חיבוק הבאי. וברגע שהמגע היחיד של גופי היה אך ורק של המכנסיים הלוחצים על בטן מתהפכת, שאלתי חלושות למה. הוא התעשת כמו פנטר. תוך רגע עשה משפט שדה ובמשך 50 דקות הוא שכנע אותי בו זמנית שבדיתי סיטואציה, שפיתיתי אותו, שאני מושכת, שאני מוערכת, שאני שקרנית, שנדבר על זה באור יום, שלא נדבר בכלל, שניפרד כידידים, שנמשיך כאן. הזכרתי לו שאני בת הזוג של הבת שלו. זה לא מה שאני הבנתי, הוא רם בשעננות. את בת הזוג לשעבר. לא הייתי מתחיל עם בת זוג של חבר אם הייתי יודע שהם עדיין יחד.
שעות מעטות. לאחר מכן עלה ארי שביט נשוא העדות לשידור אצל יעל דן בגלץ. ושם הוא אמר, ליוויתי אותה לביתה, למקום שבו גרה באותו הזמן, עמדנו בין רחבת הכניסה לבין הרחוב וניהלנו שיחה. ואני רוצה להסביר את הסיטואציה. אני עם בת הזוג לשעבר של הבת שלי, ואין לי שום מחשבה כלשהי מהסוג הזה כלפיה. אין לי שום כוונה כזאת, וזה שונה מאוד מהסיפור של ברין. ברין, דניאל ברין כמובן. וכל מה שקורה הוא במעמד של פרידה. וזה חיבוק פרידה כזה, בלי שום כוונה מהסוג שהיא מתארת. לא היה פה שום אלימות, וכל הדברים האלה הם שקר מוחלט. אין לפיתה בעורף, ואין ניסיון לנשק אותה. שום דבר מהסוג הזה. נבנה פה איזשהו סיפור, ואדם שדיבר איתה הרגיש שיש פה תהליך לא רציונלי של הבניית סיפור והבניית זיכרון.
עירית, את שוחחת עם שניים מהחברים של הצעירה שכתבה את המכתב שפרסמנו במהלך סוף השבוע.
נכון.
עכשיו, שניהם הם ידידים קרובים שלה, ושניהם שוחחו איתה ממש בסמוך לאירוע לפני 6 שנים בערך. עכשיו, אני רוצה לציין כאן שהבאה של עדויות של אנשים קרובים, שהן סמוכות למועד האירוע, זה פרקטיקה שהיא מקובלת עיתונאית ומשפטית, מאחר שבאירוע עצמו נכחו רק שני אנשים, ובגלל הזמן הרב שחלף מאז ואפשר להאשים אותו, בהבניית זיכרון, בשכחה, בחזרה על סיפור שאיכשהו בנית לעצמך. עכשיו, לרוב העדות הכי אמינה היא זאת שמושמעת מיד אחרי האירוע, כשהוא עדיין טרי בחוויה ובזיכרון, ואנחנו מביאים כאן עכשיו לראשונה את העדויות האלה שאת אספת.
נכון, אני אקרא אותם, אני אתחיל עם דברים של אחד מהם. מה שהוא סיפר לי, הוא אמר, התקשרה אליי בלילה, מיד אחרי שהגיע הביתה. כל האירוע קרה בלילה הרי. וסיפרה בדיוק מה קרה. היא אמרה שהיא בסדר, אבל שהיא מזועזעת ממה שעכשיו קרה. היא הייתה מאוד נסערת, אבל ידעה לספר בצורה קוהרנטית את הפרטים, וגם איך היא הרגישה בתוך הסיטואציה. היא סיפרה שהוא אחז אותה בצורה חזקה, והרגישה מאובנת, ושהוא ניסה לנשק אותה, אבל שזה הסתכם בניסיון. היא לא הבינה איך האבא של בת הזוג שלה יכול בכלל לעלות על דעתו לעשות דבר כזה, או בכלל לנסות. זה נחת עליה לחלוטין. היא באמת לא ציפתה לכזה דבר, וזה היה מאוד מפתיע מבחינתה.
תגידי, שאלת את הידיד למה היא לא התלוננה? אולי הוא אמר לה להתלונן באותו בוקר?
כן, שאלתי אותו. הוא באמת ענה שבאותו בוקר, בבוקר של מחורת, הוא שאל אותה אם היא רוצה להגיש תלונה. היא ענתה לו שלא. כי היא לא רוצה לפגוע בבת הזוג שלה, וזה ציטוט שכמו שהוא זוכר את דבריה, זה לא מגיע לה. היא לא פחדה ממה שארי יוכל לעולל לה במידה שהיא תחליט לצאת נגדו, אבל היא רק דאגה לבת הזוג שלה.
אוקיי, אז זו שיחה עם חבר אחד, אבל את שוחחת עם עוד חבר.
נכון, שוב, את דיברת קודם על פרקטיקה, והרבה פעמים אנחנו מרגישות צורך, כשעושים איזושהי עבודה עיתונאית מהסוג הזה, לחפש עוד ועוד אנשים. אז דיברתי עם עוד חבר, החבר השני הוא לא קשור בשום צורה אגב לחבר הראשון, ומה שהוא סיפר לי זה שבאותו בוקר, כששוחחנו בטלפון, מיד הבחנתי שמשהו לא קשורה בקול שלה. שאלתי אותה אם קרה משהו. היא אמרה לי שכן ונשמעה נסערת. למיטב זכרוני גם התחילה לבכות. שאלתי אותה מה קרה ואם היא תרצה לשתף אותי, ואיכשהו הבנתי שזה לא לשיחה טלפונית. אז הצעתי שניפגש בבית קפה ונפגשנו שם. והיא סיפרה לי על המפגש עם ארי וכיצד הוא הסתיים. היא הייתה עדיין בהלם. מה שהוא אומר, אני זוכר את תיאור הסיטואציה שלה שבו הוא מנסה לכפות עליה נשיקה, ולאחר מכן שהגיבה בהתנגדות. הוא ניסה מיד להגיד לה שלא קרה כלום. התיאור בפרסום במקום וזה שפרסמה בזמנו באחת מתוך אחת,
שתכף נסביר מה זה.
נכון, נאמן לאיך שהיא סיפרה לי את הדברים בזמן אמת. אני זוכר שהייתי בשוק מהסיפור, גם בגלל שעד אז לא שמעתי עדות מקרוב של מקרה כזה, והייתי בהלם גם נוכח זה שהבנתי במי מדובר. שאלתי אותה מה היא רוצה לעשות, והיא ענתה שכלום. והאמת שאני לא לחצתי, גם כי לא ידעתי בעצמי מה לעשות. בדיעבד אני מנתח שזה הסיפור של הבת שלו שמאוד כאב לה.
תגידי, שאלת אותו איך אם היא התאוששה במהלך השנים שחלפו, כי בכל זאת היא מפרסמת עדות עכשיו 6 שנים אחרי?
נכון, אז מה שהוא ענה לי זה שבעצם הוא בקשר איתה לאורך השנים, ואמר שהאירוע הזה לא עזב אותה, הוא מלווה אותה בעוצמות משתנות כמובן, אבל הוא לא מניח לה. היא חזרה לזה כמובן שפרשת דניאל ברי נתפוצצה, כי זה הציף את האירוע ועורר בתחושות מאוד קשות. תחושות שהתעוררו כמובן עם הפרסום האחרון בארץ של השיחה בינו ובין אורית קמיר.
כן, אז טוב, חשוב כאן באמת לציין שלמעט עדות אנונימית אחת שהיא נתנה בארגון אחת מתוך אחת, שזה ארגון שגובה עדויות אנונימיות של נשים וגברים שהותקפו, הוא מצליב ביניהם בדרכים שלהם כדי לאתר תוקפים סדרתיים, היא החליטה באותה תקופה לא לפרסם את מה שהראה. היא התלבטה עוד פעם אחרי שפורסמה פרשת דניאל ברין, אם לפרסם את זה בתור תמיכה בעדות שלה, אבל החליטה שוב לא לפגוע בבת הזוג שלה לשעבר, ובעיקר מה שהיא הסבירה לנו השבוע זה שהיא מאוד התעודדה והתנחמה בכך שארי שביט החליט לפרוש מהעבודה ומההופעות שלו בתקשורת בעקבות הפרסום ופשוט נעלה מהחיים הציבוריים. למה היא חזרה השבוע? למה היא החליטה כן לפרסם את הדברים? אחרי שפורסם ראיון הכפרה של ארי שביט ואורית קמיר בעיתון הארץ, נוצרה איזושהי תחושה אצלה, ואני חושבת שגם אצל רבים אחרים, שהוא בעצם מכין את הדרך חזרה לחיים ציבוריים.
לא רק מכין, אלא בעצם משתמע ברעיון הזה, שיש שם בעצם סוג של, סליחה, הרבה מעבר להתנצלות שלו. כלומר, כן. שיש פה איזושהי קבלה של עצם העניין. זאת הייתה בעצם איזושהי ביקורת, גם שהוא שמעה לא מעט ברשתות וכו' וכו'.
כן, אורית קמיר היא אחת מכותבות והוגות החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה מסוף שנות ה-90. היא נחשבת למעין סמכות עליונה, אני גדרתי את זה בדץ, העדה החרדית של הפמיניסטיות, סמכות עליונה שאין בלתה, ואם היא עשתה את הרעיון הזה, לא יודעת, זה קצת מוגזם לקרוא לזה רעיון, כי היא לא עיתונאית וזה לא רעיון עיתונאי, את המין שיחה הזאת, אז הייתה תחושה שהוא קיבל כפרה מהסמכות העליונה, והוא הוכשר מעכשיו להמשך השירות הציבורי. ואני חושבת שבעקבות זה, זה עורר זעם גדול, ובעקבות זה היא החליטה לפרסם את הדבר הזה, למרות השנים שחלפו.
נשמע שיר ואולי נחזור, כי יש עוד הרבה מה לדבר על הסיפור הזה.
כן, ובעיקר על הדילמות, כי זה לא דבר פשוט לקבל, גם מבחינתנו זה לא דבר מובן מאליו לקבל החלטה לפרסם טקסט כזה שמגיע אלינו בסוף השבוע האחרון, ונדבר קצת למה ואיך קיבלנו את ההחלטות.
מתחלפת התקופה, משתקפת במראה, תודעה חדשה, כבר לא זוכרת לדבר על איך מרגיש מנוחה, גם שיוצם את העיניים, עוד יושבת תוחה. מה אמרתי, לא הבנתי, איך רציתי, מבטיחה שמנסה להתקדם, להשתקם עם כעסים, להתעלם ולא לחשוב על מה שיש לכם לומר עליי. ההזדמנות כאן, אז כדאי לקפוץ, לתפוס, אני לא טרף, אני שד בלי לפחד מול העולם, פורצת דרך, לא זקוקה ללוויה, לא מחפשת מלך, בלי נעליים, רגלי פלדה חוזרת אל הערך. יוצאת ממני וחוזרת לעצמי, יוצאת מאין לי וחוזרת לשלי, יוצאת החוצה כי אוויר עושה לי טוב, יוצאת אלמת, לא מפחדת לעזור. Thank you. ברחוב מתמכרת אל הלילה לא קבעתי עם חבר במסיבה צריכה לבד לא בנויה למחויבות הראש שלי לא מרוכז שוב זזות לי הרגליים אני רצה לפסאז' אני רוצה לרקוד עכשיו אבל תשים לי יד על המותן אם הייתי רוצה היית שם לב קודם אז בבקשה בחור אני יצאתי עם אודם אל תגרום לי להפוך לענק זועם אני מחייכת עד שתעבור את הגבול וואלה זורמת מצחיקה אבל אתה בא במבול כולה שאלתי מה איתך אולי בלעתי גם בול אתה חושב זה אור ירוק אתה ממש בבלבול גם אם אתה אדון גדול כל העולם סביבך קול אתה שולט בגלגלץ מוציא להיט בפריסטול גם אם כולם סביבך רוצות וגם אם זה לא פסול בעיניך אל תשים לי יד על המותן אל תשים לי יד על המותן אל תשים לי יד על המותן מנסה להתמצא בין אין סוף חוקי התנהגות כבר לא קולטת עד מתי נאמנות נמשכת אם אני מושכת אחריי שהוא מסתרכת מי שאין לה איך ללכת לבד אולי אני זו שתלויה לא מקבלת מצב בו העולם כל כך שגוי ועוד כאן ועכשיו ממש כמו קור היתוך כולם באים לשמוע על המכרז המבוקש משמעות תמורת קש פתחו מקום מחלק דבש על גבול יפו נותנים שם לביצ'ס כפות בתחת על חיוך ומחשוף מתבלבלים ממאות מי פרגית מי הקוף מי רק בא פה לטרוף מי צריך קצת לשטוף את הפה כי דיבר לא יפה איך נשבר כבר מזה אני כותבת על דף מקמטת זורקת אני בוחרת בגרף חדש לא מתעסקת בתפל מתמקדת בעיקר וגם אם נשאר בסוף ממש עם שום דבר בחרתי את הדרך זה הולך לי מיוחד ואם לומר את האמת זה דווקא כיף לישון לבד זה דווקא כיף לישון לבד אני יוצאת ממני וחוזרת לעצמי יוצאת מעיני וחוזרת לשלי יוצאת החוצה כי אוויר עושה לי טוב יוצאת אלמת לא מפחדת לעזוב אני יוצאת החוצה וחוזרת לעצמי יוצאת החוצה וחוזרת לעצמי
זו הייתה הראפרי ג'אז עם אל תשים לי יד על המותן, ג'אז יסמין לסלרוט, אחד השירים הכי נוקבים של התקופה שהיא כתבה בעקבות חוויות אישיות שלה.
אז כמו שאמרת קודם, היו לנו לא מעט דילמות, זה לא דבר שאגב לא קורה, יש לא מעט דילמות תמיד סביב הרבה מאוד סיפורים וכתבות שאנחנו עובדות עליהם, אבל במקרה הזה היו כמה ספציפיות. הדבר הראשון שכמובן שאלנו בינינו לבינינו, זה איך יודעים שזה נכון? מה עושים במקרה של סיפור? זה בעצם המקרה הקלאסי של סיפור מול סיפור. לצורך העניין עדיין לא הייתה לנו תגובה. עוד לא פנינו לתגובתו של ארי שביט ברגע שאנחנו מקבלות את הסיפור, אבל אנחנו מבינות שיש כאן את הקול שלה אל מול הסיפור שלו. מן הסתם ההכחשה שלו.
וגם חשוב להגיד, זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכות לבדוק שזה נכון, וכמובן להתמודד מול הטענה שתמיד מגיעה, שזה טענה, זה לא נכון, שקל מאוד לטעון אותה, גם האדם שנגדו התלוננה האישה, וגם הציבור בכלל, אני חושבת שבזמן האחרון אולי קצת פחות, אבל במשך הרבה שנים זו הייתה התגובה האוטומטית, היא משקרת.
כן, כמובן מדובר בסיטואציה שמלכתחילה יודעים שהיו שני אנשים בסיטואציה.
כן, אז זירית, איך באמת אנחנו, איך אנחנו בודקות סיפור, שכמו שאמרנו, סיטואציה מאוד אינטימית, יש בה שני אנשים, אחת אומרת דבר אחד, השני אומר משהו אחר לגמרי. במקרה הזה, אגב, גם שניהם אומרים, ההבדל הוא בפרשנות. שניהם נותנים פרשנות שונה לסיפור הזה. איך אנחנו בודקות דבר כזה?
נכון, אז בעצם העדויות שהקראנו כאן קודם, הן חלק מסט כולל של בדיקה שערכנו. את ציינת קודם את העניין של בעצם לצורך העניין הזיכרון אחרי אירוע, והחשיבות הייתה למצוא כמובן שלל עדויות, אבל עדויות שניתנות כשהם התקבלו לצורך העניין או נאמרו סמוך לאירוע, כדי באמת לראות את האמיתות. עכשיו, בל נשכח שיש לנו כאן את העניין של אחת מתוך אחת,
כן.
כלומר, הכותבת פרסמה את המידע הזה כמה שנים אחורה, בעצם כבר אז היא סיפרה באופן אנונימי, זה מאגר מידע, הוא לא מתפרסם, הוא לא יוצא לתקשורת, כלומר צריך להבין שהמידע הזה יצא לתוך מקור שהוא מקור פנימי, שנעשה לשימוש אחר לגמרי. Mm-hmm. וגם שם לא, בעצם לא מצוין שמו. כן. אז צריך פה מאוד להבין שעצם העובדה שיש איזושהי עדות שכתובה שנמצאת שם.
זאת אומרת, זה שהיא בעצם נתנה את זה למאגר מידע ולא הוציאה את זה החוצה ולא פרסמה, אני חושבת שבעניין הזה זה דווקא מחזק אותנו. זאת אומרת, המטרה שלה הייתה אחרת לגמרי. עכשיו, אני שאלתי את השאלה אמנם, אבל אני אענה גם בשמך שאנחנו לא נוכל לתאר כאן את כל הדרכים שבהן נשארנו שהסיפור אמיתי, אבל בהחלט עשינו בדיקה כזאת, ובין היתר, כמו כל כתבה מהסוג הזה, עברנו ייעוץ משפטי.
נכון. צריך בכלל להגיד שבפרט אצלנו במגזין, מאז ששרון שפורר חשפה את פרשת אלון קסטיאל, יש לא מעט פניות על הטרדות, תקיפות, והרבה מהן לא מוצאות את דרכן לפרסום. חלק מהסיבות נובעות מזה שאנחנו לא מצליחות בעצם להבשיל את המידע שהופך את הדבר הזה ליציב קביל לצורך העניין לפחות בעינינו.
ובמקרה הזה זה באמת, אני לא רוצה להגיד נדיר כי פרסמנו הרבה סיפורים בנושא הזה, אבל זה באמת מקרה שבו האפשרות לאמת הייתה יחסית מאוד זמינה ומאוד קרובה למועד שבו העדות הגיעה אלינו, כי שוב פרסמנו ביום ראשון, הרעיון של שביט קמיר התפרסם בחמישי או בשישי.
נכון, בין חמישי לשישי, כן, כי זה
ככה שבעצם עכשיו, אבל זה לא הדילמה היחידה שאנחנו התמודדנו איתה. שאלה נוספת הייתה איך להגן על הכותבת. ברור מתוך הסיפור, וברור שוב מההחלטה שלה להימנע מפרסום כל כך הרבה שנים, שהיא מאוד חוששת.
נכון. היה כאן את העניין שהיא ביקשה שלא נפרסם את העדות בשמה. עכשיו, כאן צריך להזכיר גם בגלל מיטו, בכלל השנים האחרונות, שהייתה נטייה מהרבה מאוד טעמים, בעצם ללכת לאיזשהו מקום שנשים חושפות את שמותיהן ואת פניהן, גם מהעמדה של אנחנו לא אלה שצריכות להתבייש.
בעצם חלק מהמיטו אומר, אני עינת ואני עירית, נכון. נחשפת בשמי ובפניי, ואני גם הוטרדתי, הותקפתי.
נכון.
וכולי.
אבל עם זאת,
אז מה בעצם הרעיון? זאת אומרת, זה לא פוגע בנו פתאום החזרה לאילום שם ואנונימיות והתחבאות?
אני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה חזרה. אני חושבת שקודם כל, כל מקרה לגופו, ובמקרה הזה אנחנו בעצם ניצבנו מול הכותבת, והבנו את החששות שלה ואת הרגישות שלה, ולא ראינו, אני חושבת לנכון, שיש חשיבות בעצם לפרסום השם שלה.
פרסום השם. כי בסך הכל היא חושפת את עצמה, זאת אומרת, היא מספרת מי.
לגמרי. יש מספיק נתונים שאפשר, מי שמכיר יכול להכיר, בדיוק. ואני חושבת שעצם העובדה שנעשה כאן איזשהו מהלך, בעיקר בשנה האחרונה, שנשים כן נחשפות, עדיין לא אומר שאנחנו צריכות לחתור לשם בכל מחיר. זאת לא איזה סטמפה שאומרת, אוקיי, העדות הזאת היא קבילה יותר או פחות, באם יש את התימוכין של השם.
אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך עוד משהו, אני אקשה עוד טיפה, הקשיה שהייתה במציאות. אנחנו לא נכנסות כאן, סליחה על הבוטות, לאיזשהו צייד? זאת אומרת, למה עוד פעם ארי שביט?
למה את אומרת בוטות? כשבעצם, שאלנו אותך אחת השנייה,
אנחנו לא נכנסות את זה, כי אני ברדיו עכשיו, דברים שאנחנו אומרות בשיחות פרטיות בין גלקטיות.
אבל לגמרי, זה היה החשש שלנו. כי אני חושבת שהשאלה גם הייתה במקומה, כי לצורך העניין בעצם צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, הסיפור שלו, מה, לא מוצא, הוא בעצם הפרשה
כן,
של...
כן, חסרים מטרידים נוספים, כמו שאמרת, מגיעים חדשות לבקרים סיפורים.
נכון.
מה נדבקנו לבן אדם?
נכון, אבל אני חושבת שקודם כל יש... הייתה חשיבות בעצם לכל התמהיל הזה של פרסום הרעיון שלו והעובדה שזה היה איזשהו אירוע טריגרי עבור הכותבת. כלומר, כן היה צריך לקחת בחשבון שיש כאן משהו שקורה, אפרופו איזושהי אולי, איזושהי אווירת טיהור ציבורית שנכנסנו אליה בהקשר של ארי שביט. ואני חושבת שלגמרי אפשר לדבר על זה שהסיפורים אינם נגמרים. כלומר, מה זאת אומרת, הנושא מוצא, נחשפת כאן עדות חדשה, סיפור חדש לחלוטין, אמנם הפאטרן הוא אותו פאטרן, תשימי לב שהסיפור שלה ושל דניאל ברין מאוד דומה מבחינת האפיונים והתיאורים.
אחד מה שקרה שם, כן.
נכון. אז הסיפור לא נגמר, ועוד יותר, בואי נזכיר גם את, את פרשת חיים רמון, שצף
כן,
האח
סיפור,
לאחרונה.
כן, עוד סיפור מן העבר, שחשבנו שעלה עליו העובש, נכון, והוא חזר
והוא
פתאום.
והוא חזר, שוב, בהקשר של חזרה לחיים הציבוריים וכו'. ואני חושבת ששני הסיפורים האלה, בעצם במידה מסוימת, הם קצת, הייתה איזושהי הרגשה שהם רוכבים על העניין של החד פעמיות. היה כאן אירוע חד פעמי, אולי מעידה חד פעמית, כמו שנהוג כן. לומר. ופתאום, בא הדבר הזה שמחזק לו, אין כאן משהו חד פעמי, יש כאן משהו שלפחות, אנחנו יודעים שגם היו עוד שברי עדויות בהקשר של ארי שביט, אז יש כאן משהו שהוא הרבה יותר ממקרה בודד אחד.
כן, אני חושבת שבאמת החזרה של המקרים האלה, קודם כל הם מוכז חזרו, לא אנחנו החזרנו אותם. חיים רמון, את אמרת חזר לחיים הציבוריים, בואי נציין שהוא מעולם לא עזב אותם, אפילו לא לרגע, עם הבלי קלון שלו, הוא הספיק לעשות הרבה מאוד, אבל הוא חזר ללמד באוניברסיטה, ותא סטודנטיות פמיניסטי החליט להתנגד לדבר הזה, ואז חיים רמון מצידו החליט לתבוע את אחת הסטודנטיות שכינתה אותו עבריין מין, ובעצם הוא סלל את חזרתו, וכמה שבועות אחרי זה, רביב דרוקר יצא באיזשהו מאמר הגנה, שוב בארץ, שמסביר כמה חיים רמון קשיר לחזור לחיים הציבוריים, וכינה את הסטודנטיות בכינויים מאוד, מאוד בוטים, ואז אנחנו הגבנו בעצם גם על זה. ואני חושבת שבאמת שני המקרים האלה הם גם הזדמנות לדבר על כן סליחה וכפרה, הם מתחילים שניהם בסליחה וכפרה, אנחנו נדבר על מתי בעצם ראוי שאדם יחזור לחיים הציבוריים, אם בכלל, מזכירים שיש מהצד השני בני אדם שנפגעו מהאדם הזה ויכולים להיפגע משובו, ובאמת הזדמנות לדבר על מבצע הנחות המטורף לכבוד הקיץ שעושים כאן לכל מטריד, ובעניין הזה את הזכרת אחת פעמיות, אני חושבת שאנחנו נקדיש לזה באחת התוכניות הקרובות איזה משהו, את כל נפרוס את כל מבצעי ההנחות, הוא רק פעם אחת זה קרה לו, הוא היה שיקור, הוא לא הבין, יש גם באמת...
למה את מגלה? זה מבצע, זה עד 50%, אבל לא צריך...
בסדר, בואי נגיד שדיברנו על שלושה, יש עוד אילו, אבל באמת גם אצל רמון וגם אצל שביט חוזרים העניין של הוא לא הבין, הוא לא מבין כל כך את העניין של איך נשים מגיבות אליו, שאני לא כך מבינה איך זה מתיישב עם החד פעמי, כי אם הוא לא הבין פעם אחת, מי אמר שהוא יבין בפעם הבאה?
בואי נבדוק.
We're living in a joke time, metaphorical coke time, commerce and girl men, run the whole world men, bone drunk and debauchery, old world brutality, whole world kill softly, whole world run savagely, greedy men and pride fiends, program TV screens, quick scam and drag queens, real life's been blasphemed, think twice it's past dream, crime if you ask clean, quick fast the poison has entered the bloodstream, psychological mask, the consequences of tragedy, mythological characters, men and women is parody, superficial to vanity, borderline insanity, out of order humanity, crime committed so passively, desperados and casualties, corporations want batteries, explanations and strategies, domination and mastery, own Jones and a bankrupt, grown people so corrupt, vice lords and yellow men, junkies of popularity, culture so independent, vulture scavenge reality, past feeling depravity, decaying social cavity, preying on human ignorance, popular immorality, symptoms of disease head, population misled, self-indulgent past dead, absence of the godhead, pimps, pushes and harlotry, nepotism, no artistry, despotism and piracy, desperation, dishonesty, business decision policy, more money, less equality, inflated global ego, imitating reality, pseudo-psycho, new feral, poisonous bows and arrows, hypocritics on salary, idle hands, devil's agency, predisposed to complacency, jealousy and audacity, city contagious social gluttony, stages of mass malignancy, epidemic deception, generation and atrophy, glam life and debt, scam life and editors, byproducts and neglect, children hiding from creditors, absence of self-respect, phony scared of competitors, lifestyle of luxury at someone's expense, sensitive children, used up as sacrifice, blind to the consequence, smoked up in dope pipes, ecstasy, fast life, recklessly past life, narcotics and cash fights, neurotic society, benefactors turned actors, addictions, triple captives, experience manufactured in this neurotic toxic society.
border looking for the communists or who the Marxists is. 10,000 pictures on Facebook, it's like the pot calling the kettle narcissist. Come on, really, saying the devil, but you're the chief arsonist. Hypocrites can't even see their own part in this. No reflection, vampire paradigm, no introspection. This star, that star rants as a breakdown. 3 months before, pure obsession, picture can't take down. Children, it's a shakedown, they just looking for a sacrifice. They've been doing this since before Bobby Darin sang Mac the Knife. Before James Dean's car into the jackknife. Perhaps it's because they lack life or lack guts. Never confuse the head with the butt. Opinions are like assholes and most of them stink. I was told by a woman, so rethink. Don't ever let them lead you to drink, lead you to doubt, lead you to fall, get up, stand up, cast Lucifer out. Shake it up, baby, watch them twist and then shout. Insecure assholes looking for a ticket to ride on somebody like the picket. It's fucking wicked, shame on another. And this erotic toxic society. Psychopsychology and desperate to psychiatry, exorcism of sobriety, forcing social lobotomies, people stuck in dichotomies, pseudo-sicko anxiety, serial criminals dressed in variety, social transvertism, subliminal dressed up as piety, transference projections like Cartesian images, robbing innocence, stealing inheritance, quiet victims with no defense, betrayed over dollars and cents, maladjusted and ignorant, malediction and dissonance. Too much addiction, no consciousness. Don't trust it. This cosmology's busted. Broken, it returns to the dust. It stinks of corruption, oppression, deceit, abuse and repeat. They don't feel complete unless they're robbing the sheep. Man is not a product if you call them that, then stop us. And it's neurotic, godless society.
זאת הייתה לורן היל עם Neurotic Society, ואנחנו בעניין נוירוטי, אפרופו.
וגם חברתי.
וגם חברתי. אז על הפרק, בעצם המחאה שהולכת וגדלה, בנושא של אסדות הגז, שבאיזשהו אופן הלכו והתקרבו להן אל קווי החוף, גם בחוף דור, אבל עוד חופים. ואנחנו תכף נדבר עם שתיים שמעורבות בנושא הזה. הראשונה שבהם תהיה שלומית ולנסי, שהיא פעילה בארגון שומרי הבית, שנאבק להרחקת אסדות הגז מחופי ישראל. שלום שלומית.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם.
יופי, אז האמת ש... בואי תספרי לנו מה כל כך מפריע לכם.
אז קודם כל אני אגיד בפתח הדברים שארגון שומרי הבית לא מתנגד להכנסה ושימוש של הגז הטבעי בישראל. מצד שני, אנחנו סוברים שלא ניתן להתעלם מכך שלמרות שהשימוש בגז נקי הוא פחות מזה משימוש בדלקים פוסיליים אחרים, במזוט ובחם, הרי שאסדת טיפול בגז טבעי מפעל פטרוכימי לכל דבר ועניין. וכמפעל פטרוכימי כזה היא מביאה איתה סכנות נלוות של זיהום לאוויר, לים, לקרקעות, כאשר מדובר באסדה בקרבת החוף שהמשמעות של הפיתוח שלה זה הובלת חומרים מסוכנים בתוך קרקעות, בתוך מי תהום. ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולראות את התוכנית הזאת קורמת עור לגידים, כאשר ידוע ובעולם מנוררים על כך שיש טכנולוגיה שהיא עדיפה ביותר, שהיא אסדה צפה, טיפול בגז.
רגע, לפני הפתרון, בואי תספרי לנו בכלל על איזה מרחקים אנחנו מדברים בהקשר הזה של המיקום שלהן.
כן, אז מאגר הגז לוויתן ממוקם במרחק של 120 קילומטרים מחופי חיפה, מערבית לחופי חיפה, בערך באמצע הדרך בינינו ובין קפריסין.
זה כלום.
זה כלום?
120 קילומטר זה לא כלום.
זה די רחוק.
זה המרחק, שם...
מה הגודל של המקום הזה?
שם המאגר הזה נמצא. וזה לא משנה אם זה כלום או לא כלום, שם הוא ממוקם.
אוקיי.
זה המקום שבו אלוהים מניח את הגז הזה, זה המקום שבו אנחנו...
המאגר עצמו נמצא שם, כן?
המאגר עצמו ממוקם במרחק של 120 קילומטרים מהחוף.
אוקיי, עכשיו צריך איכשהו להוציא אותו משם.
צריך איכשהו להוציא את הגז הגולמי ולטפל בגז הגולמי, ולהפריד אותו לרכיבים שלו, שהם גז יבש, קונדנסט שהוא סוג של נפט, אבל מסוכן באופן משמעותי יותר מנפט, ומי תוצר, שזה סוג של מים כבדים. והטכנולוגיה העדיפה ביותר לעשות את זה היא מעל הבאר, כך עושים בכל העולם, בשני עשורים האחרונים כמעט רק מפתחים מעל הבאר. לעומת זאת בישראל החליטו, בניגוד למה שקורה בעולם, לקרב את הגז הגולמי הזה, להוביל אותו בצינור מאוד מאוד ארוך, באזור שהוא גיאולוגית מסוכן, מועד הבורנות מבחינה גיאולוגית, ולהביא אותו אל קרבת החוף למרחק של 9.7 קילומטר ממערבית לחוף דור, ושמה להקים בעצם את האסדה הזו, שכאמור היא מפעל פטרוכימי.
במקום לטפל בו, שזה מה שהעדפה שלכם, במרחק 120 קילומטר מהחוף, במקום שבו הוא נכרה. אוקיי.
נכון מאוד.
עכשיו, יש לך איזשהו הסבר למה עשו את זה, למה בחרו בדרך, כי ככה על פניו זה נשמע פחות הגיוני.
נכון, זה נשמע פחות הגיוני כשבוחנים את זה בכל הפרמטרים האובייקטיביים, ואין לי איזשהו הסבר מוכח או עם סימוכין, אבל אני יכולה רק להעריך שמדובר באינטרסים זרים שגרמו לקרב את הסכנה הזאת לישראל ולעשות את לפתח את מאגר לוויתן בטכנולוגיה הפרימיטיבית יותר ולא בטכנולוגיה המתקדמת יותר.
אבל למה את קוראת אינטרסים זרים? את יודעת שזורקים דבר כזה, כן צריך להסביר. מה זה? איזה אינטרס?
נכון, אז אם אני מתבוננת על, על, על המתווה, מתווה הפיתוח של מאגר לוויתן, אז אני יכולה, אפשר follow the money, נכון? בואו נסתכל מי הולך להרוויח מזה. אז יש לנו כמובן את החברות שעוסקות בפיתוח, שהם ירוויחו אבל בכל סיטואציה. הם ירוויחו גם אם יעשו את זה באסדה על פי באר, וגם אם יעשו את זה כך, שזה קבוצת דלק קידוחים, וזה חברת נובל אנרג'י, כן, מה שנקרא מונופול תמר. הם מרוויחים בכל מקרה.
Okay.
יש את קבוצת אופר, מפעלי בזן, שבעצם המתווה הזה נראה כאילו נתפר כדי להוביל את הקונדנסט ישירות למפעל בזן. לאחרונה יש אמירות של עידן אופר, בעצם של מפעל בזן, של הדוברות שלהם, שהם לא מעוניינים בקונדנסט הזה והם לא רוצים שיכניסו אותו אליהם. אני מאוד אשמח אם אכן לא יכניסו את הקונדנסט לחיפה, אני בטוחה שגם כל החיפאים יסמכו מזה, משום שהכנסת הקונדנסט למפרץ חיפה משמעותו הגדלת הזיהום, שהוא גם ככה גדול מאוד במפרץ חיפה. יש אולי דמות נוספת שנמצאת בחקירות, אבריאל בר יוסף, מה שנקרא פרשת כלי השייט, שגם מתמילי חקירות של הפרוטוקולים, אפשר להסיק שהיה לו איזושהי יד ורגל בעניין הזה באותו ראש המלל בתקופה שהדבר הזה אושר, ואני מניחה שיש עוד אחרים שאנחנו לא יכולים לראות, ולנו מאוד קשה להבין מדוע, מה קרה בעצם בשנת 2016, כשנובל אנרג'י הכריזה במשך כמעט שנתיים, שהפיתוח של מאגר הגז לוויתן יבוצע באמצעות אסדת צפה מעל הבאר, ולפתע פתאום המתווה שונה. המתווה הזה שונה בעצם בצורה שהיא מטעה את הציבור, משום שבגץ דן בנושאים של התאמה, בנושאים שהיו אז רלוונטיים, מתוך התפיסה שהפיתוח של מאגר הגז לוויתן יבוצע בשיטת FPSO מעל הבאר, וכך גם הציבור סבר. בשיטה הזאת בעצם הרדימו את הציבור, ויכול להיות שגם את שופטי בגץ, ואישרו את התאמה כמו שהיא, ורק לאחר מכן, באפריל 2016, נודע שבעצם פיתוח לוויתן לא התבצע לפי מה שסוכם, לפי מה שהוכרז.
כן, שלומית, אני רוצה אבל לשאול, סליחה, אני רוצה לשאול אותך בעצם מה הסכנות שאתם יודעים עליהם, ואיך אתם יודעים, כלומר, גם דברים, כשאנחנו בעצם מדברים על על סכנות בקרבה של השדות, באיזה אופן בעצם אתם מבססים את הנימוקים שלכם? כי אני מבינה שיש מנגד גם עוד גורמים שבעצם טוענים ההפך, שהסכנות שאתם מדברים עליהם לא קיימות. אז קודם כל תמני אותן.
ושבסופו של דבר מדובר על איזשהו איזון בין, זאת אומרת, בכל מקרה העיסוק בחומרים האלה הוא לא, הוא הכרחי עם אחד, לא הכי בריא מאידך, ובכל מקרה צריך לעשות איזשהם איזונים וויסותים שמשהו נפסיד בדרך.
נכון, את צודקת ב-100%. אנחנו אכן טוענים שיש לא מעט סכנות, חלק מהן סכנות בשגרה וחלק מהן סכנות שבמצבי חירום. בשגרה למשל, אסדה כזו, מפעל פטרוכימי, מזהם את האוויר באופן שגרתי, יומיומי, פליטות מסוכנות נפלטות לאוויר, אנחנו יכולים לראות את זה לפי מה שמתרחש באסדת תמר. אסדת תמר, לפי המרשם לפליטות של הסביבה, של משרד להגנת הסביבה, שאפשר למצוא אותו באינטרנט, זה גלוי לציבור, רק בשנת 2016 פלטה לאוויר מעל 50 טונות של בנזן, לשם ההשוואה, מפעל בזן בחיפה, אימת המפרץ, פלט 1.3 טונות בנזן באותה שנה, באותה תקופה.
זאת אומרת, היא פלטה פי...
בנזן חומר מסרטן ודאי לעולם.
פי כמה ממנו? אני מחשבת לאט.
פי 40 בערך.
וואו.
קרוב לפי 40, כן. ולא רק בנזן, חומרים אחרים, תרכובות אורגניות נדיפות, שיש להם קשר ישיר למחלות מגוונות בכל מערכות הגוף החיוניות.
אני מבינה שאין לכם, אין לכם בעצם תמיכה של של הגופים הירוקים, של אדם טבע ודין ושל החברה להגנת הטבע. אני רק אגיד שאנחנו פנינו אליהם גם כדי לראיין אותם, הם סירבו. אבל יש כאן שני גופים שנחשבים ירוקים לצורך העניין. איך אין לכם את התמיכה?
אז לפני, ואני רוצה להוסיף את זה, אתם בעצם ארגון, אני ככה קראתי עלייך קצת, מטפלת ברפואה סינית, את גרה במושב דור. איך בעצם אתם מגיעים לכמויות של משיגים את הידע והאינפורמציה האלה שככה השפעת עלינו כאן בכמויות מאוד מרשימות? מאיפה אתם יודעים ולמה אתם יודעים יותר טוב מהארגונים הירוקים?
תראי, אני
אספר
סיפור, חברה שלי טובה,
בן
שלה חלה, לא עלינו באיזושהי מחלה, הגיע איתו לבית חולים, הרופאים לא ידעו מה קורה איתו, ולא, פשוט אף אחד לא ידע מה קורה איתו, התחילו להפגיז אותו בכל מיני תרופות, בכל מיני טיפולים, אמרו ננסה את זה, ננסה את זה, ננסה את זה. האמא הזאת הלכה פשוט, ואמרה, אני לא יכולה לתת להם להמשיך לעשות עליו את הניסויים, והיא נכנסה לאינטרנט, ובדקה, 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 וקרא מחקרים, וקרא מאמרים, והתייצאה עם מומחים, ותלפנה לרופאים, והיא הגיעה להבחנה. והיא באה לרופאים שטיפלו בבן שלה, והיא אמרה להם, חברים, הנה ההבחנה. והם תפסו את הראש בידיים שלהם, ואמרו לה, וואו, איך לא חשבנו על זה? והם טיפלו בו והוא יצא, וטפו טפו טפו היום, הילד הזה כבר עבר בר מצווה.
אוקיי, ונחזור לארגונים הירוקים.
אני, את שואלת לגבי, אני מטפלת ברפואה סינית, זה נכון, יש לי ברקע שלי, אני גם מהנדסת אווירונאוטיקה וחלל לפני תארים, ועסקתי בתעשייה בחומרים מסוכנים.
אוקיי.
אבל זה בעבר שלי. ההשכלה שלי לא קשורה בעצם לשום דבר שקשור באסדות גז, וגם לא מה שעשיתי בתעשייה. אבל אני מחויבת לשמור על הילדים שלי, וכדי לשמור על הילדים שלי, אני הלכתי ובדקתי. וחלק מהדברים אני הוצאתי כסף מהכיס שלי. כל מי שפועל איתנו בארגון שומרי הבית, אנשים, כולם מתנדבים, הרבה מאיתנו הוציאו לא מעט כסף מהכיסים שלנו, שלא לדבר על זמן ואנרגיה, כדי ללמוד את הנושא הזה, משום שאנחנו הבנו ששומרי הסף נרדמו בעצם בתהליך הזה. אני מצפה מהארגונים המצוינים האלו, באמת מחברה להגנת הטבע, מאדם טבע ודין, שהאג'נדה שלהם היא שמירה על הטבע, שישובו ויבדקו את הנתונים, שישובו ויבדקו אותם.
מה בעצם הם אומרים? איך את מסבירה שהם לא תומכים בכם?
מה, הם מגיעים למסקנות אחרות?
אולי כדאי שהם יסבירו את זה. אני לא יודעת להסביר איך הם הגיעו לתמוך, איך הם הגיעו למצב כזה שהם בעצם מדקלמים את המנטרות של נובל אנרגי.
אוקיי, אנחנו ננסה, שלומית, אנחנו ננסה... ננסה להגיע אליהם. אנחנו עכשיו נעלה את הדוברת של דלק קידוחים, בעוד כמה שניות, לדבר ולהגיב על הדברים, ואנחנו בטח, אנחנו עוד נמשיך לדבר על הנושא הזה, ואני מקווה שבפעם הבאה, כן, הארגונים הירוקים כן יבואו לכאן לדבר ולהגיב על הדברים.
ואני מקווה שכשהם יבואו לדבר, אז יהיה אחרי שהם יבדקו את הדברים ויחזרו הביתה. המקום של הארגונים האלו הוא לצידנו.
בכל מקרה, כל הכבוד על העבודה שאתם עושים ועל הלימוד הנרחב הזה. תודה.
תודה.
תודה רבה ותודה על הבמה.
שלום, מאיה. מאיה איתנו?
עוד לא, כנראה. עוד לא. אז עד שתהיה איתנו מאיה ספיר, שהיא הדוברת, יועצת התקשורת של דלק קידוחים, אני... כן, רוצה להגיד שהמאבק על הגז, זה החדש, המאבק נגד אסדת הגז שמול חוף דור וחופים אחרים, והמאבק הקודם על הגז, המאבק הגדול שאנחנו סיכרנו אותו לאורך כל השנים האלה, הם באמת רגעים שבהם הציבור עושה עבודה, זה משהו שלא היה לפני זה, לאורך עשרות שנים ועשרות מאבקים חברתיים. אני לא חושבת שראינו כזו למידה והעמקה בנושא, שהוא לא כל כך פשוט.
לא טריוויאלי בכלל. בכלל לא פשוט להבנה ועיכול, ובכלל מלמד אותנו, בוודאי מ-2011, מהמחאה הגדולה, אפרופו השיח, האם יש השפעה על המחאה הזאת או לא, זה בעצם אחת ההשפעות המשמעותיות של הצמיחה של מחאות חדשות.
אז איכשהו תמיד זה מסביב לגז, והנה נמצאת איתנו מאיה ספיר.
שלום.
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב. מצוין, מה שלומכן?
בסדר, לא רע, לא רע. בטח שמעת את השיחה שלנו עם שלומית.
האמת היא שלא שמעתי, אני מתנצלת.
אוקיי, טוב, אני לא נתנצל עכשיו, אני טכני וכאלה. אבל את עקרי הדברים של המחאה, אין לי ספק שאת מכירה, והשאלה הגדולה שהיא שואלת, זה בעצם למה לבנות את האסדה כל כך קרוב לחופים, לחוף דור בפרט, שהיא גרה מולו, ולחופים בכלל, ולא במקום שבו הגז נמצא, שזה משהו כמו 120 קילומטר מחופי ישראל.
אז קודם כל כן הספקתי לשמוע את החצי משפט האחרון שאמרת לפני שעליתי לשידור, והוא החשיבות של מחאה החברתית, ואני מזדהה עם זה לגמרי, אני לגמרי מסכימה. אני חושבת שזה חשוב שהציבור מעורב בהליכים כאלה, זה הליכים שיש להם משמעות והשפעה על כולנו, וחשוב שהם זה הליכים שיהיו שקופים ובשיתוף הציבור. וזה מביא אותי לתשובה לשאלה שלכם בעצם, על למה נבחר המיקום הזה. מאגר לוויתן הוא מאגר אסטרטגי, הוא מאגר גז עצום שעומד להמשיך בעצם את המהפכה האנרגטית שהתחילה פה כשהתגלה הגז הטבעי. הוא הוגדר כנכס אסטרטגי על ידי ממשלת ישראל,
okay.
והמיקום שלו הוא לא מיקום רנדומלי. המיקום שלו נקבע על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
המיקום של האסדה, את מדברת על המיקום של האסדה, כן.
נכון, המיקום של האסדה.
המאגר, מי שקבע אותו זה אלוהים או משהו.
כן, לא נתווכח על זה. כן, המאגר הוא בבטן האדמה, באמת את צודקת, כ-120 קילומטר מערבית מחיפה. אבל המיקום של האסדה טיפול נקבע בהליך מאוד ארוך של כמעט 4 שנים, הליך שקוף של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. יושבים שם 35 נציגים, נציגי ציבור, נציגי רשויות מקומיות, נציגי אקדמיה, נציגי הגופים הסביבתיים, נציגי מנהל התכנון, אף נציג של היזמים. זה הליך שהוא אינו פתוח ליזמים.
כן.
ובמסגרת ההליך הארוך מאוד הזה נבחנו 9 חלופות למיקום של אסדת הטיפול בגז. אגב, החלופה המועדפת על המועצה הארצית הייתה הטיפול בגז ביבשה. והוגש שם תזכיר סביבתי מאוד ארוך שקבע שזו החלופה העדיפה. והייתה זאת מחאת התושבים של חוף הכרמל, שהייתה מאוד חזקה.
טוב. כן, אפשר להבין את זה, לאור החומרים שהם עוסקים בהם, מתעסקים בהם, אבל את יכולה להסביר לי למה לא...
רגע, אני רק אשלים לך את זה, אני רק אשלים את זה, כי נראה לי שאני גם אצליח אולי לענות לך בסוף על השאלה הזו. המחאה הזאת של תושבי חוף הכרמל טבעה להזיז את המתקן מהיבשה ולהעביר אותו לים. וכך נבחרה החלופה השנייה של המועצה, שהיא מיקום של האסדה במקום הכי רחוק האפשרי במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, וזה 10 קילומטר מערבית מהחוף.
למה אי אפשר לבנות אותה, אסדה צפה, כמו שהיא אמרה, במקום שבו נמצא המאגר, ולעבוד שם על כל החומרים האלה, ולא על החוף, ולא 10 קילומטר מהחוף, שבאמת אני מבינה שזה טיפה התרחק, אבל זה עדיין מאוד מאוד קרוב.
אני לא שמעתי בדיוק מה שלומית אמרה, אני מצטערת על כך, כי זה בטח היה...
בטח מכירה אבל את הטענות.
את החומרים, בטח את גם מכירה את החומרים שאיתם מתעסקים.
נכון. אז יש פה שני דברים שאת שאלת. דבר ראשון, למה לא על אסדת צפה? ודבר שני, למה לא 120 קילומטר? אסדת צפה, וזה גם נכתב בתזכיר הסביבתי שהוגש למועצה הארצית, ששוב, זה תזכיר שאלפי עמודים, אני עכשיו קוראת אותו, אבל אנחנו מכירים אותו כבר. אסדת צפה זו טכנולוגיה שהיא לא נפוצה בעולם. בניגוד למה, אני לא יודעת אם שלומית אמרה את זה, אבל אני שומעת את הטענה שזה מה שקורה בעולם. בכל העולם יש אסדות צפות. יש כרגע בסוף 2017 178 אסדות צפות שמטפלות במאגרי גז ונפט. רק 4 מתוכן מטפלות במאגרי גז.
Okay.
וכל 4 מטפלות במאגרים קטנים בהרבה מלוויתן. לוויתן הוא מאגר עצום. הוא פי 2 בגודלו מתמר, הוא פי 10 בגודלו מקריש תנין. החלופה של אסדת צפה נבחנה ונפסלה. זה לא מתאים למאגר הזה.
בגלל גודלו של המאגר? כי את יודעת, לא נעשה כאן מעט פופולריות של אסדות כאלה וכאלה בעולם. יש, אני מניחה שהתנאים משתנים מקום למקום, וגם ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה. המאגר שלה אולי גדול, אבל המדינה פיצית.
אני גם מבינה ש... כן.
חשוב לי לציין, עוד שאת שואלת אם זה המניע היחיד, למה היא נפסלה, אז לחלוטין לא. נבחנו פה היבטים סביבתיים, נבחנו פה היבטים של יתירות, נבחנו פה היבטים ביטחוניים שהיו חד משמעיים, המתנגדים מציעים להעביר את הטיפול בגז, שיהיה קרוב לגבול עם המים הכלכליים של לבנון, והייתה פה התנגדות חד משמעית של הגופים הביטחוניים, שדבר כזה לא יכול להיות במאגר כל כך אסטרטגי.
כן, מצד שני הם אומרים, אנחנו לא רוצים את הדבר, את האסדה כל כך אסטרטגית הזאת, 10 קילומטרים מהחוף שלנו, בפעם הבאה שתהיה מלחמה ומישהו החליט לנסות להגיע אליה.
הרבה יותר קל להגיע אליה שהיא קרובה ללבנון מאשר כשהיא רחוקה מלבנון, תסכימו איתי, נכון? בסוף ממשלת ישראל והמדינה וכל הגופים התכנוניים, ואגב, גם הגופים האקדמיים, הגופים הסביבתיים, ולבסוף גם בית המשפט העליון.
אפרופו אקדמיה, רק לאחרונה היה פרופסור אורי דיין מהאוניברסיטה העברית, שכן טען שמשרד האנרגיה בעצם לא השתמש במודל מתאים בהקשר של האופן של הפיזור באזור
החוף. אני שמעתי את הטענה הזאת בשבוע שעבר, היה כנס שארגנו המתנגדים יד באוניברסיטה העברית, ואני חושבת שמי שהיה שם מבין את התמונה האקדמית, יש תמיכה אקדמית, אני לא אגיד חד משמעית, אבל לגמרי גורפת בחלופה הזו. יש תמיכה של כל הארגונים הסביבתיים בחלופה הזו. כל משרדי הממשלה תומכים בחלופה הזאת, ובית המשפט העליון בסוף בחן את הדברים ואמר שכל ההיבטים הביטחוניים והסביבתיים של האסדה נבחנו ונמצאו הגיוניים. עכשיו תראי, בסוף האסדה הזאת, ובכלל הגז מלוויתן, הוא לא בעיה, הוא הפתרון לבעיית זיהום האוויר שיש שם באזור, וזו בעיה קשה מאוד.
כן. עומק הבעיה, כעומק אורך השיחה שאנחנו יכולות לנהל על זה.
אז רק משפט סיום אם תרשו לי, כי אני חושבת שזה הבטם ליין. גם אני אימא לילדים, ואני חושבת שאם הייתי מקבלת את הנתונים שהראשי המתנגדים מעבירים לתושבים שם, הייתי חרדה. ומי מאיתנו לא יעשה כל מה שהוא יכול כדי להציל את הילדים שלו מסרטן ומגפות. אבל זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. האסדה הזאת לא תזהם את האוויר. והיא לא תזהם את הים, והיא לא תזהם את החוף. האסדה הזאת היא פתרון לבעיה מאוד חמורה של זיהום אוויר שיש באזור, ואני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לשמוח ש-60% ממנה כבר גמור, וששנה הבאה היא כבר תהיה פה. זה באמת פתרון למה שקורה שם, טוב. ולא הבעיה.
תודה.
אני גם מזמינה את כל מי שמאזין לשיחה הזאת, לבחון את הנתונים בעצמו. תיכנסו, תקראו, הנתונים האלה שקופים, תיכנסו לאתר של המועצה הארצית, לתכנון בנייה, תיכנסו לאתר של פרויקט לוויתן, תחקרו בעצמכם, אל תסתפקו בסיסמאות.
טוב, מאיה, כך, אני מקווה שכך יהיה, ושוב, כמו שאמרנו, הציבור היום הרבה הרבה יותר יודע איך לעשות את זה.
נכון,
אנחנו נמשיך עוד לדבר על הנושא הזה, ותודה שעלית ודיברת איתנו.
תודה
על העיסוק
בסוגיה. תודה.
ביי.
ביי.
It's good to you, America. Please take my hand. Can you help me understand?
Throw a stake off the ark to a pool full of sharks. He'll take it. Leave him in the wilderness with a sworn nemesis. He'll make it.
He'll make it.
Take the gratitude from him. I bet he'll show you some more. Chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga a little bit of nothing. I chip a nigga then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that X-rated. Johnny don't wanna go to school no more, no more. Johnny said books ain't cool no more. Johnny wanna be a rapper like cousin. Johnny caught a body yesterday out hustling. God bless America, you know we all love him.
Yesterday I got a call like from my dog, like 101. Said they killed his only son because of insufficient funds. He was sobbing, he was mobbing, way belligerent and drunk. Talking out his head, philosophing on what the Lord had done. He said, Kedah, can you pray for me? It been a fucked up day for me. I know that you anointed, show me how to overcome. He was looking for some closure, hoping I can bring him closer to the spiritual. My spirit do no better, but I told him I can't sugarcoat the answer for you. This is how I feel. If somebody killed my son, that means somebody getting killed. Tell me what you do for love, loyalty and passion of all the memories collected.
selected moments you can never touch. I wait in front of niggas, spot and watch him hit his block. I catch a nigga leaving service if that's all I got. I chip a nigga, then throw the blower in his lap. Walk myself to the court like, bitch, I did that. Ain't no black power when your baby killed by a cow.
Inat, הוא איתנו כבר 75 טורים.
שכמה זה בשנים?
זה בשנים, יותר מארבע שנים.
זה יותר מה שהמקום הכי חם קיים, לא?
לא, אנחנו חוגגות תכף חמש שנים, אבל זה ליווי ארוך. וזה טור דו-שבועי שכותב אותו בועז לוי, שמיד איתנו על הקו. היי בועז.
אהלן.
היי בועז.
היי.
קודם כל ברכות על ההתמדה, כי ידוע שבגיהנום לא הכי קל.
אף אחד לא החזיק איתנו מעמד כל כך הרבה, בקושי אנחנו.
כן, לא, יש לי בגדים מיוחדים כאלה,
חציני
חום.
טוב מאוד.
הלוואי שחום הייתה הבעיה היחידה, אבל אחלה. כן.
טוב, אני לא מתיימרת לקרוא טוב את הסיפורים שלך, אבל אני אנסה לקרוא קטע מאחד הטורים האחרונים. לפעמים אני שואל את עצמי, מה מושך אותי אליהן כל כך, אל החיות? אני כותב עליהם סיפורים, טורים, מדבר עליהם בתוכניות בוקר, חושב עליהם כמעט כל רגע. לכאורה תשובה פשוטה. אני דור שלישי של וטרינרים. סבי היה וטרינר, אמי ואבי היו שניהם וטרינרים. רק אשתי רואת חשבון. חיות ממלאות את חיי המקצועיים בדיוק כמו שמילאו את מי שהביא אותי לעולם, אבל זאת לא בהכרח שאלה של מקצוע. אני מכיר וטרינרים שחיות לא מעסיקות אותם בכלל. הם מטפלים בהן כמו שמרכיב של איקאה מטפל בארון ששלחו אותו להעמיד. החיבה אל החיות, זו שהובילה אותו אל הלימודים, נשחקת. אצלי היא לא נשחקה מעולם. כשהזמינו אותי לפגישה לילית בסינמטק ירושלים, רחוק מהבית, פגישה דיסקרטית, כמה פעילים, לחצו לי בדיוק על הנקודה הזו. רק אתה מתאים לזה, אמרו לי. אין מי שאוהב חיות יותר ממך. נגמרו הווטרינרים בירושלים? שאלתי. לא שאלה של נגמרו, ענו לי. אין פה אף אחד כמוך, לך מאמינים, זה עניין ארצי, לא עירוני. אנחנו מדברים פה על סמלים. טוב, הסיפור הזה ממשיך והוא פטלטל והוא הופך להיות מטורף, פחות או יותר כל שלושה משפטים. יש שם איזה מעללים של חבורת חרדים שהעלימו את טדי קולק בזמנו במהלך תקופת בחירות, כדי שהוא לא יוכל להתמודד על ראשות העירייה שוב.
נגד אולמרט, כן.
כן. ובאמת רמות הפרטים והפטלטלות זה משהו ש...
מגביר את האמינות של הסיפור, יש לומר. פרטים זה מה שבונה אמינות.
נכון.
וכמה אמינים, כמו שאמרו החברים לחובב החיות.
נכון, ובסיפור הזה מה שמשעשע, שזה מתגלגל לזה שבעצם מנסים להריץ את אותו, בעצם לא סיפרתי, הטדי קולק הפכו אותו, כשפו אותו החרדים לברבור, ורוצים להריץ אותו חזרה לרשות העירייה. זה באמת דברים שיכולים לקרות רק אצלך. עכשיו אני חייבת להגיד משהו, עינת גם יודעת את זה, אבל רבים מקוראינו ועוקבינו לא ראו אותך אולי. אני חושבת שנראה אדם נורמטיבי.
למראה, כן.
אבל הכתיבה אינה נורמטיבית, אז אני רוצה את כתב ההגנה.
אז אני באמת נראה, אני חושב שחלק מהמשחק זה להיות אדם הכי נורמטיבי שאפשר. פעם שמעתי משפט יפה שהוא ממש כמו, כשיש בלגן בראש אז את החולצה כדאי להכניס למכנסיים. אז ככה אני מנסה להתנהל גם בטבעה ובהרבה דברים אחרים. ובאמת יש איזה הנאה משחקית והתפרעות גם בטור הזה שאת קראת ממנו, שהוא באמת היה אחד האחרונים, נכון?
כן, הוא מהאחרונים.
אחד הסיפורים, אחד לפני האחרון.
רגע, אז לא הכל אמיתי?
נתחיל מזה שבאמת שואלים אותי את זה המון. גם אנשים וקוראות וקוראים שאני לא מכיר.
גם אנשים שקוראים על טדי קולק הברבור, נגיד.
כן, והגעתי למצב כבר, כאמור, היו קרוב ל-80 טורים כבר, אז אני כבר רגיל למגוון מאוד גדול של תגובות, ובגדול, כל מה שאני כותב כבר, כל טור, ולא משנה כמה הוא נראה לי פסיכי, כמה הסיפור הוא בבסיסו בלתי הגיוני בכל פרמטר, אני בטוח כבר שיהיו קוראות וקוראים שיהיו בטוחים שזה אמיתי לגמרי. זאת אומרת שזה באמת
מציאות. איך זה בא לידי ביטוי? מה הם אומרים?
קודם כל שואלים אותי, אמיתי זה נכון, לפעמים בתגובות רואים את זה, לפעמים שואלים אותי שאלות ספציפיות יותר מדי, שאני מתחיל להבין שיש פה אוקיי, ברובות, זאת אומרת,
יו, אבל מה אתה, את, אני חושבת שלנו היה קצת חלק ב... אפילו עכשיו לא נוח לי להגיד את ההטעיה, את הטעיית הציבור, זאת אומרת, מההתחלה היה, לא כתבנו שזה סיפורים, כתבנו נכון, שזה נכון, טור, כמו כל נכון, טור אחר, נכון. כמו טורים של כותבים אחרים שלנו, שכותבים על ענייני, על הגז ועל דברים ברומו של עולם. וממש, אני חושבת, תראית שאת אפילו הצהרת אותי בהתחלה שאסור להגיד נכון. שום דבר, על אם זה אמיתי או לא. אז אלינו כל דבר, כאילו זה טור, הם לא אשמים.
נכון, כי...
בהחלט יש חלק כן. למסגור של זה, יש חלק. וזה שילוב, אני חושב, של איפה שהוא עומד, אבל אני חושב עדיין ברמת התוכן עצמו, לפעמים דברים כל כך מרחיקי לכת, אז זה באמת מעורר שאלות לגבי בכלל איך דברים נקראים היום ברשת. שאלות מעניינות שרלוונטיות בכלל לגבי נושאים של... מה שאנחנו מכירים היום בתור פייק ניוז אפילו, פה אין שום יומרה לניוז כמובן, ואין שום קורא או קוראת אינטליגנטי שיחשוב שזה ניוז, אבל עדיין, זה מעניין, הגבול הדק הזה, כן?
נכון, אני פתחתי בקטע שהוא באמת מופרך, אבל יש המון סיפורים שהפכו להיות מאוד ויראליים, ואחד מהם היה, נקרא, נאצי אמר שזה בסדר, זה סיפור על פגישה עם בן אדם בן 85, שקוראים לו וולפגנג ברונר, שקרה, קרתה בטיול בדרום אמריקה, ופתאום בשיחה עולה הפיגוע רצח בדומה, ואז הוא מתחיל להשתולל. יש לך את זה לפניך? אתה יכול לקרוא?
אני מוכן. אז זה מאיפה אמרנו שאני פה אקרא את ה... יש את השיחה עם הברונר,
כן.
ואז הוא מדבר על ה... שמשווים את זה לנאצים, את מה שעשו...
כן, צריך איזה קטע קצר שהוא
כן,
מתרעם. המשווים
בדומה, כן, שיש השוואה לנאצים, והדון, ומר ברונר שומע, שומע על זה, הוא מזועזע, כן? מר ברונר שאלתי שוב, הכל בסדר? זה לא כמו אצלנו, הוא נכעה, הוא נרעש מזה שמשווים את מה שהיה שם למעצים של הנאצים. זה לא כמו אצלנו, הוא אמר לבסוף. זה לא דומה אפילו, זה לא מתחיל להתקרב למה שהיה אצלנו, אתה טועה. ניסיתי לפייס אותו, אבל הוא קטע אותי מיד. שרפו בית עם תינוק, הוא פלט בכל שהתאמץ לו לפקוע. תינוק נשרף, אתה יודע לכמה יהודים אני הריתי בראש סתם ככה לפני שהלכתי לישון, כי לא היה לי מה לקרוא. אתה יודע כמה אנשים, כולל ילדים, כולל נשים, כולל נשים בהיריון, קברתי כל יום באדמה כשהם עוד חיים, רק הם עקבו אותי בדרך חזרה מהמכרה. נשרף תינוק, זה לא מתקרב למה שאנחנו עשינו. גם אם כל יום מצטרף לצלכם תינוק, זה לא יתקרב. טוב, סליחה, מר ברונר אמרתי, לא התכוונתי להעליב. אני לא נעלב, הוא אמר, אני אף פעם לא נעלב, אבל כשמשווים משהו בצורה לא מתאימה, זה מראה על חוסר רצינות. ערב טוב לך, מר לוי.
אתה מסיים במר לוי.
זה אחד הטורים, כן, זה אחד הטורים שבאמת התפוצצו, עם אותו נאצי זקן שמבטל את ההשוואות לנאצי מהזווית הנאצית.
כן. טוב, זאת הייתה... שזה באמת אמירה מדהימה על חוסר היכולת להשוות.
כן.
כן, כן.
טוב, בוא, אז בשישי הקרוב אתה תפרסם טור, אתה אף פעם לא מגלה לפני מה,
נצטרכו... נכון, אני בעצמי זה...
בדיוק.
גם מגלה לעצמך.
אז נצטרך ביחד בשישי לגלות על מה כתבת. לא הספקנו לדבר על כמה דברים, אבל זה בטוח...
רציתי להזכיר את אופרה, אופרה היה שעושה...
נכון, המאיירת.
וואו, כן, לא, אחד באמת מהדברים ה...
שיתוף פעולה מדהים.
בינך ובין המאיירת.
כן, טוב, אז בוא, אז תודה, ואנחנו
תודה,
נעבור.
תודה
המון
רבה.
תודה, ומחכים ליום שישי.
יש לנו את פינת האיבנטים שלנו.
שלא הם שעמם.
יש לך איבנט? תזכירי לנו מה זה, פינת המלצות חמות
להפגנות. כן, בילוי, מה זה בילויים בשבילנו? זה הפגנות, עצומות ואירועים... אירועי רחוב, המונדיאל זה כלום לעומת מה שהולך לבוא, ודבר ראשון, בץ ונולי מצילים את החינוכית, עובדי ועובדות וחברי וחברות החינוכית מזמינים את כולכם, הורים וילדים שגדלו על התוכניות האהובות האלה, לאירוע חירום להצלת החינוכית שיתקיים היום, יום רביעי, 11 לשביעי, בכיכר רבין בתל אביב. זה אחר הצהריים, עירית, את זוכרת באיזה
נכון,
שעה?
נכון, לא, אני לא זוכרת, נראה לי חמש.
מחמש יהיה לוהט, לוהט, ובת ונולי, קצת בכל מקום בזמן האחרון,
כן,
אבל
כן,
נבוא לראות אותם עוד פעם.
גם קשקשת שווה, גם קשקשת לא...
לא קוטל קנים. כן.
כן, וצריך לציין שהמחאה נגד השחיתות יורדת לדרום, לסדרות, שזה קורה מחר בשעה שבע.
שבע בערב.
נכון.
במוצאי שבת הקרוב, הפגנה של הקהילה הגאה בעקבות התיקון לחוק הפונדקאות והרגרסיה בזכויות הקהילה, זה קורה בבניין קריית הממשלה בתל אביב.
נכון, וכיוון שאת אוהבת מעלים, וכיוון שכבר דיברנו על הנושא הזה קודם, אז מעל המחאה נגד הקמת אסדת הגז מול חופי דור, מתקיימת בכל הימים, עד ה-21 לשביעי.
ובגלל שאני באמת אוהבת חופים, אז, ולא רק בגלל שאנחנו בקיץ, אז מסתובבת קריאה אזרחית שאומרת, תצטרפו ליותר מ-23,000 אזרחים, ושילחו עכשיו הודעה לחברי כנסת, כדי שיצביעו בעד התיקון לחוק החופים, ויצילו את החופים הציבוריים מידי טייקונים.
נכון, ויש לנו גם שתי עצומות. האחת, זו עצומה שקוראת לחולדאי לסגור את התחנה המרכזית החדשה.
אבל למה רק חולדאי? יש לנו חברים חדשים שמתמודדים, יש לנו את אסף זמיר, אולי את סתיו.
יש המון.
דף שפיר.
נכון, יש עוד.
מיטל להבי.
כן, שלא ייפקד שמה.
ציפי ברנד, עוד שמה ככה רץ איפשהו. המון נשים, איזה כיף.
נכון. והעצומה השנייה קוראת לשר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס לאשר את מינויה של פרופסור יעל אמיתי למועצת הנגידים של הקרן הישראלית גרמנית למחקר מדעי. איזה אורך, רק על זה צריך לאשר. כי אתמול הרי פורסם שאמיתי, שהיא חוקרת מוח, נמנע ממנה בעצם המינוי בשל הקריאה שלה לסרב לשרת בשטחים. כן. אז חפשו את העצומות האלה באקט זזים.
אקט נקודה זזים. טוב, יש לנו מלא עבודה.
נכון,
מלא עבודה. מלא עבודה לקיץ הזה. אז אנחנו נגיד תודה. תודה רבה לכן ולכם שהזנתן והזנתם למקום הכי חם בקצה. אנחנו נהיה כאן מדי יום רביעי בשעה 11, לא מעניין אותנו קיץ, חורף, מה שלא יבוא, bkzradio.net. בקרוב מאוד, ממש בשעה הקרובה, אני חושבת, התוכנית כבר תחכה באתר הקצה ובאתר המקום הכי חם בגיהנום. חפשו אותנו בגוגל כדי לעקוב אחרינו כל השבוע, ועכשיו נאמר תודה למי שעזרו לשידור הזה לקרות.
כן, אז תודה רבה לעומר סנש, לאורי קדישי, למכללת BPM, לספיר כהן, לחורך כהן, לבר זבדה, לקואמי. תודה גם לצוות המקום הכי חם בגיהנום, חיים ארזאה ושרון שפורר, ותודה גם לבר פלג שהפיק אותנו, ולקואמי. שליווה אותנו.
והפיק את התוכנית הזאת בהצלחה גדולה. תודה עירית.
תודה עירית, שיהיה שבוע מצוין.
עד כאן. המקום הכי חם בקצה.